טוב, ערב טוב לכולם ולכולן. אנחנו השבת חותמים את פרשת, את חומש בראשית ופרשת ויחי. ודבר תמוה שפרשת ויחי נקראת על שם החיים, למרות שמסופר ששני אנשים מתים בה, יעקב ויוסף. כמו פרשת חיי שרה, שגם היא נקראת על שם החיים, אבל גם שם מתים שלושה אנשים, שרה, אברהם וישמעאל. ולכן קודם כל צריך לברר איך יכול להיות ששם הפרשה נקרא ויחי, כשהתורה מתארת בעצם מיתה, מיתה של יעקב אבינו ואחר כך של יוסף. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, שחלק ממפרשי הפשט עמדו עליה כבר, הפסוק הראשון בפרשה שלנו נאמר בו כך: ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאה שנה. ואז הפסוק השני: ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף, וכו' וכו'. אם כן, לכאורה הפסוק הראשון בפרשה שלנו אמור לסכם את מניין שנות חייו של יעקב, כמו שנאמר בחלק השני: ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאה שנה. אם כן, מדוע התורה רואה צורך להגיד שיעקב חי במצרים 17 שנה מתוך 147 שנה? כלומר 130 שנה חי בארץ כנען ו-17 שנה חי במצרים. מה זה מעניין אותם? טוב, אז תגידו, חלוקה טכנית. חשוב לדעת שסך שנות חייו של יעקב מחולקים לשתי תקופות. התקופה המרכזית מבחינה כמותית, 130 שנות חייו בארץ כנען ו-17 שנה שנות חייו האחרונות בארץ מצרים. אבל חכמים דרשו: ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, 130 שנותיו של יעקב בארץ כנען היו שנים רעות. כמו שהוא אומר לפרעה, כשהוא ניגש לפני פרעה בפרשה הקודמת, פרק י"ז פסוק ט', או פסוק ח' קודם כל: ויאמר פרעה ליעקב, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי 30 ומאה שנה, מעט ביחס לאבותיי, ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. אם כן, יש לי חיים רעים, כמו שנאמר, ורעים היו ימי שני חיי. אומרים חז"ל, 130 שנותיו של יעקב בארץ כנען היו חיים רעים, אבל 17 השנה בארץ מצרים היו חיים טובים, שנאמר: ויחי יעקב בארץ מצרים. מכאן שבארץ כנען הוא לא חי, כי באמת היו חייו רעים מאוד. כל מה שעבר נראה בהמשך. אם כן, החלק הראשון בפסוק הפותח את הפרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, לא בא לומר טכנית שיעקב חי, תדע לך, 17 שנה בארץ מצרים ביחס לעוד 130 לפני כן בארץ כנען, אלא בא לומר שהחיים של יעקב במצרים היו חיים מסוג אחר לגמרי מאשר החיים של יעקב בארץ כנען. שבארץ כנען היו חיים רעים, ואילו בארץ מצרים ויחי יעקב. טוב, צריך להבין מה חזר רצו להגיד בזה. אבל הנושא שלנו זה בעצם המשך של השאלות האלה. א', שאלה ראשונה, כמו שאמרנו, איך יכול להיות שפרשה שמדברת על מיתתו של יעקב וגם של יוסף נקראת ויחי על שם החיים? ב', מדוע התורה מציינת שדווקא 17 שנות חייו של יעקב במצרים הם היו חיים, ושאר שנותיו היו ימים רעים מאוד? ודבר אחרון, שזה הנושא שלנו, שהוא בעצם המסכם של כל הסוגיה הזאת, הפסוק החותם את חייו של יעקב, פרק ממתת, פסוק למד ג', פסוק אחרון בפרק הזה: ויחל יעקב לצוות אל בניו, אחרי שברך את הבנים, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. המילה מיטה לא נאמרה פה. לא נאמר ויגבה וימות ויאסף אל עמיו. למה לא נאמר וימות? אומרים חז"ל, מזכיר רש"י במקום, ומיתה לא נאמרה בו, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, יעקב אבינו לא מת, שנאמר ויחי יעקב. אז לא נאמר וימות, מכאן שיעקב אבינו לא מת. שואלים חז"ל בגמרא, מקור אחד אצלנו: ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, יעקב אבינו לא מת, כי לא נאמרה בו מיתה, אלא רק גביעה ואסיפה, אבל לא מיתה. ויגבה ויאסף, אבל לא וימות. אז אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, יעקב אבינו לא מת, וכך איתה בפרק כמה דתענית, כך נאמר בגמרא במסכת תענית דף אי. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. זה המקור בחזל, זה המקור לרשי. שואלת הגמרא, וכי בכדי ספתו ספדיה וחנתו חנתיה, או וחנתו חנתיה, וכי לחינם ספדו הסופדים וחנתו החונתים? הרי התורה אומרת שהוא מת, התורה אומרת שהייתה לו הלוויה, התורה אומרת שקברו אותו. אז מה אתה אומר? מה, סתם היה מספד, סתם הייתה חנתה? אלא אמר לה, מקרא אני דורש, אני דורש מפסוק שיעקב אבינו לא מת. מה הפסוק? מקרא, זה לא פסוק מהתורה, זה פסוק משום מה מהנביא, מירמיהו. ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי אני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. אז יש, אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, זה ביחס ליעקב וישראל, לא נחלק כרגע, ויש סוף הפסוק, זרעך מארץ שבים. דורשת הגמרא, מקיש אותו לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. עד כאן. גמרא מוזרה ביותר. מה זה מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים? הוא מת. אז מה אם זרעו בחיים? הוא מת. בית, אם זה נכון שזרעו בחיים, אם זה נכון שמי שזרעו בחיים לא מת, אז זה נכון גם ליצחק ואברהם. אבל אברהם ויצחק מתו. עליהם לא אמרו חכמים, אברהם אבינו לא מת. עליהם לא אמרו יצחק אבינו לא מת. אמרו רק על יעקב, ויעקב אבינו לא מת. מה שונה יעקב מאברהם ויצחק? ומצד האמת זה נכון לכל אדם שמת. כל אבא, חס ושלום, שמת. אם זרעו בחיים, אז הוא בחיים. אז מה זה יעקב אבינו לא מת? א', איך אפשר להבין את הביטוי הזה לא מת? ב', מה זה אומר שאם זרעו בחיים הוא בחיים? וג', למה זה נאמר דווקא לגבי יעקב? זה הנושא שלנו. יוצא לפי זה, שפרשת ויחי, כרגע לפי ההקדמה הזאת, שפרשת ויחי ראויה לשמה, קרי ויחי, לשון חיים, כי אף על פי שהתורה מתארת את מיתתו של יעקב, יעקב אבינו לא מת, כי זרעו בחיים, אף הוא בחיים. זה הנושא שלנו היום. בסדר? דרך אגב, אסור לשכוח את הנתון הבא, שנכון שאברהם ויצחק הם אבותינו, אבל לאברהם ויצחק היה הייתה פסולת. לאברהם היה ישמעאל ויצחק היה עשיו. אז אם אתה אומר זרעו בחיים, אז זה כולל גם את ישמעאל ועשיו. אז יעקב 12 שבטים, רק עליו אפשר להגיד זרעו בחיים. טוב, מה זה אומר כל החשבון הזה? אז יש לפנינו שני מקורות שהמהר"ל עוסק בסוגיה הזאת. מקור אחד בפירושו לפרשה שלנו, גור אריה. דילקתי על קטע חשוב מחוסר המקום, שנשלים אותו טיפה במקור השני, בדרך חיים על מסכת אבות. והמהר"ל עוסק בזה בכמה מקומות, וגם חלק מהנקודה הראשונה שנראה, ראינו אותה גם בבניין אמונה, אז, ואני חושב שלמדנו גם אצל הבנות כבר, אז הספקנו את זה, אז יהיה לנו קצת יותר קל. אז בואו נתחיל. שורה בערך שמינית מלמעלה, מקור אחד צד ימין. והרבה מן המטמיעים על זה, דרך לא מת, והרי קברו אותו. התורה מתארת שקברו אותו, אז הוא מת. ב' ועוד כי הקשה מן התורה והשיב, מקרא אני דורש. הרי המקשן שואל, וכי בכדי ספדו ספדיה וחנתו חנתיה? וחנתו חנתיה, הרי התורה מתארת שספדו וחנתו. אז מה אתה אומר... אז מה אתה עונה מקרא אני דורש מפסוק אני דורש, ואתה מביא פסוק מהנביא מירמיהו שיקשה את הקושיה מהמקרא, מהתורה, לגבי ההספד והכנתה שמופיע בפרשת ויחי, ואני את התירוץ מהנביא מירמיהו. אם אתה שואל מהמקרא, תענה מהמקרא. אתה אומר מקרא אני דורש, אני דורש מהפסוק, אז מה אתה מביא דברי נביאים? ועוד כי יקשה מן התורה והשיב מקרא אני דורש, וכי יותר קרא של נביאים מקרא של תורה. הפסוק של הנביא בירמיהו יותר מהפסוק של התורה בפרשת ויחי. אז הפסוק בירמיהו אומר, אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, נגיד יעקב אבינו לא מת, אבל הפסוק אצלנו בויחי אומר יעקב אבינו מת, חנתו וספדו. מה עדיף הפסוק מירמיה מהפסוק בויחי? ומתי דברי נבואה עדיפים מדברי תורה? אומר המהר"ל, עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה, אני לא רוצה להגיד שהיא קשה, אבל היא צריכה ריכוז, הסוגיה הזאת קצת. בואו נאמר, בואו נראה. אמנם, פירוש זה, כי המציאות והעדר הם שני דברים שאין להם התייחסות. וצירוף. כי זה מציאות וזה העדר. זאת אומרת, יש דברים שאתה יכול לצרף אותם ביחד. כי הם יכולים להיות שונים זה מזה, אבל לא מנוגדים זה לזה. אז איזה דברים אפשר לצרף? אפשר לחבר, אפשר ליצור ביניהם איזה זיקה, איזה יחס? דברים שהם לא, הם לא, הם לא, הם לא סותרים אחד את השני. אם א' לא סותר את ב', אתה יכול להגיד גם א' וגם ב'. בסדר. אבל כשיש שני דברים שהם סתירה מוחלטת, ניגודיות מוחלטת, כמו למשל, העדר ומציאות, זה לא יכול להיות בכפיפה אחת. לא יכול להיות שיהיה יחס בין העדר לבין מציאות. אז אם יעקב אבינו מת, אז לא יכול להיות שזרעו חי. לא יכול להיות. ואם זרעו חי, אז לא יכול להיות שהוא מת. תכף נראה מה זה אומר. אבל קודם כל העיקרון. העיקרון הוא שאם אנחנו רוצים לייחס יחס בין שני דברים, היחס הזה יכול להופיע רק כשאין ניגודיות וסתירה מהותית בין שני הדברים האלה. שני הממדים היותר סותרים אחד השני, שאי אפשר, אי אפשר לדור, הם לא יכולים לדור בכפיפה אחת, זה העדר ומציאות. דבר שהוא יש, או דבר שהוא עין. דבר שהוא נמצא הוא מציאות, או דבר שאיננו נמצא הוא העדר. מציאות והעדר לא יכולים להיות ביחד. אמנם פירוש זה כי המציאות והעדר הם שני דברים שאין להם התייחסות וצירוף. לא מצורפים. אתה אומר על דבר שהוא נעדר מן המציאות, אז הוא לא מצוי. אתה אומר על דבר שהוא מצוי, אז הוא לא נעדר. הוא קיים. אומר המהר"ל, ולפי זה, עוד פעם, כי המציאות והעדר הם שני דברים שאין להם התייחסות וצירוף. כי זה מציאות וזה העדר וזאת ניגודיות מוחלטת. ולפי זה, אם נמצא שני דברים מתייחסים ביחד, אם נמצא בחז"ל, בדברי חכמים, שני ממדים שחז"ל ייחסו אותם זה לזה, למשל כאן יעקב לזרעו, יעקב לעם ישראל, אז אי אפשר לומר, ולפי זה אם נמצא שני דברים מתייחסים ביחד, אי אפשר לומר שהאחד יתואר במציאות והאחד יתואר בהיעדר. כי אם אתה אומר שזה, שיש יחס, היחס הוא או בין שני דברים נמצאים או בין שני דברים נעדרים. זה לא יכול להיות יחס בין מציאות לבין היעדר. שמאחר שהם מתייחסים, ולפי זה אם נמצא שני דברים מתייחסים ביחד, אי אפשר לומר שאחד הוא יותר במציאות ואחד יתואר בהיעדר. שמאחר שהם מתייחסים, כלומר יש יחס, יש קשר, יש קשר, יש זיקה, אי אפשר לומר כך. שהרי המציאות והיעדר אין להם התייחסות. ניקח אולי רק דוגמה פשוטה כדי ש... הדברים הם קצת מופשטים. אם אני אומר, נדב לא נמצא בשיעור. אני לא יכול להגיד במשפט אחר כך, נדב נמצא בשיעור. או שאתה נעדר מכאן, או שאתה נמצא פה. זה ברור או לא? ברור. אז העדר שווה העדר, איננו. לא קיים. מציאות שווה קיים, נמצא. העדר ומציאות לא יכול להיות ביחד. בסדר, שיהיה ברור, קודם כל ברמה הפשטנית, תכף נראה הרבה יותר עמוק, אבל כרגע. ולכן, ואין ייחוס למציאות עם העדר. ואין לומר, אם תאמר, ואין לומר את מה שהיית יכול לומר, ואין לומר כי המיטה מבטל הייחוס. סליחה, דילקתי. וידוע. נכון? הגעתי לשם? עוד פעם, שמאחר שהם מתייחסים, אפשר לומר כך, שהרי המציאות והעדר אין להם התייחסות. הלאה. וידוע כי האב והבן מתייחסים ביחד. כל הסוגיה של האבא שבבן והבן שבבן, שאנחנו עסוקים בה, וכל הסוגיה בפרק י"ד בנצח ישראל, לגבי לא תתגודדו, בנים אתם השם לאחים לא תתגודדו, הנה כאן המהר"ל עוד יותר מעמיק את זה ומדייק את זה, מה זה אומר שאם הבן חי, אז זה גם אומר שהאבא חי. וידוע כי האב והבן מתייחסים ביחד. למה? כמו שהסברנו באריכות באותם שיעורים, כי הבן הוא הופעת האבא. נכון? אם נדבר רגע במושגים הפשוטים, הטבעיים, קודם כל, אם לא היה אבא, לא היה בן. אם לא היה אבא ואמא, לא היה פה בן, לא היה פה ילד, נכון? זה א'. ב', לא רק שאבא והאמא הם המקור של הבן, או הבת, אתם כרגע עסוקים בבן, אלא שחלק מהגנטיקה, נקרא לזה ככה, הפיזיולוגית והאישיותית, מבחינת התכונות והכישרונות שנמצאים באבא, או בהורים בכלל, נמצאים גם בבן. אז לפני שהבן הוא הבן, הוא האבא שבתוכו. כלומר, נתוני הפתיחה שהבן מתחיל איתם את החיים, זה נתוני פתיחה שהם הם, הם, הרבה מהם זה ההורים שבו, ההורים שבתוכו, הגנטיקה שלו, הגנטיקה הביולוגית והגנטיקה הנפשית או האישיותית או המנטלית, נקרא זה איך שאנחנו רוצים. נכון, אחד הדברים הכי מעצבנים במחאות, שילדים מתבגרים, בפרט אחרי החתונה, מגלים, אחרי שהם התחתנו, הם מגלים שהם מאוד דומים להורים שלהם. זה מאוד מעצבן. כי פעם שהייתי נער, חשבתי שאני מאוד לא רוצה להיות כמו ההורים שלי. ופתאום, ככל שאני מתבגר, אני רואה שאני מאוד דומה. למה אתם צוחקים? כי זה נכון. מה? אני מקווה שתמיד זה כיף. אבל יש כאלה שזה מעצבן אותם. הם חשבו שכשהם עוברים את גיל ההתבגרות, הם נפטרו מההורים. ופתאום הם מגלים שהם מאוד מאוד דומים להורים. פתאום הם מגלים שהם הורים בעצמם, הם מגלים כמה הם דומים להורים שלהם כשהם היו הורים. אתם צוחקים כי זה נכון, כי זה באמת נכון. אז לפני שאני, נתוני הפתיחה שלי, זה ההורים שלי. עוד פעם, גם ברמה הפיזיולוגית, גם ברמה האישיותית, וגם בעוד הרבה רמות אחרות. לכן לפני שהבן הוא הוא, הוא האבא שבו. זאת אומרת, חייב להיות יחס בין אבא לבן. לא יכול להיות היעדר יחס בין אבא לבן. אז אם יש יחס מהותי בין אבא לבן, כי אבא נמצא בבן, כי לפני שהבן הוא נתוני הפתיחה של אבא שבתוכו, וכו', זה אומר שיש יחס. לכן אין, כמו שאמרל אומר שם בן 10 י' א', אין יותר צירוף, זה לשונו שם, אין יותר צירוף מאשר אבא ובן. למה? כי הבן הוא בעצם האבא שבו. ומתוך שהוא אבא שבו, עכשיו בוא נראה מה אתה עושה עם זה. מה הבחירה החופשית שלך עושה עם נתוני הפתיחה האלה של אבא שבתוכה. לכן אומר אמרל, זה הצירוף היותר גדול, ולכן כמו שהערכנו בבינן אמונה, מדוע היחס שהקדוש ברוך הוא מייחס אותנו אליו, זה יחס של בנים לאבא, ולא יחס של עבדים למלך, או חתן לכלה, או אחיין לדוד, וכל היחסים האחרים. אלא בנים אתם לה' אלוהיכם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, אנחנו הערכנו מזה בסוגיה הזאת מאוד, באותם שיעורים. בכל אופן, אז כאן זה אותו עיקרון, רק אולי כאן אמרל קצת יותר ברור לנו. וידוע כי אב והבן מתייחסים ביחד. כי יש בבן אבא, וגם אם נסביר רק ברמה הפיזיולוגית, הביולוגית, וברמה האישיותית, המנטלית, קווי האופי, אפילו מהצד הזה אנחנו יכולים להבין שנתונה הפתיחה של הבן הם קודם כל האבא שבו. מכאן הוא מתחיל. אז וידוע כי אב והבן מתייחסים ביחד. ואם כן, ראוי לומר שאם הבן בחיים, שגם האב בחיים. זאת אומרת, אם אתה אומר שיחס יכול להיווצר בין שתי מציאויות שיש להם שייכות לא להיעדר ומציאות אלא מציאות או או היעדר המציאות, אז אם אתה אומר שההיעדר והמציאות לא יכולים להיות בכפיפה אחת, ואתה אומר שאבא הוא בבן לפני שהבן הוא בבן, אז אם הבן חי אז גם האבא חי. תכף אמר אלישע, אז אם ככה זה בכל אבא ובן, אז למה דווקא ביחס ליעקב אבינו? כל אבא ובן, אם הבן בחיים אז גם האבא בחיים, כי אבא חי בתוכו. כי נתונה הפתיחה שלו זה אבא שבתוכו. תכף, כבר נראה את זה. ואם כן, ראוי לומר, שאם הבן בחיים, שגם האב בחיים. ולא נוכל לומר שהאב מת והבן בחיים מאחר, מדוע לא אי אפשר לומר? מאחר שהאב והבן מצטרפים. והמיטה הוא היעדר. והבן הוא מציאות. ולא יכול להיות יחס בין מציאות להיעדר. אז אם הבן הוא מציאות, כי עובדה הוא חי, אז גם אבא חי, אבא קבור בבית הקברות, תכף נראה. ואין לומר כי המיטה מבטל הייחוס. אתה לא יכול להגיד זה שאבא מת, זה אומר שאין יחס. כי זה אי אפשר שיבוטל או שיבטל הייחוס הזה. מאחר שאין בן בלא אב, אם כן תמיד האבא חי בבן, גם כשהאבא מת. גם כשהאבא הפיזי, 80 קילו קבורים מתחת לאדמה, האישיות של האבא, התכונות של האבא, הפיזי של האבא, הביולוגי של האבא, חי בבן. אז האבא חי בבן, בכל מצב, גם כשהאבא כביכול מת. אז אם זה נכון, כי זה אי אפשר שיבוטל או ייבטל היחוס הזה מאחר שאין אב, שאין בן, סליחה, בלא אב, אם כן ייחוס זה וצירוף זה, אין ביטול לו. ומאחר שהבן בחיים, גם כן האב בחיים, ואי אפשר שיהיה אלא, כן אמרנו, אמר על כל הזמן שוכח במחאות, לא מזכיר את המילה אלא, אבל זה הוא מתכוון, ואי אפשר שיהיה אלא רק כך. אומר המהר"ל, אז אם זה ככה, אז כל אבא נמצא בבן, לא רק יעקב אבינו. כלומר, לא רק אם עם ישראל בחיים, אז יעקב בחיים. כל בן, עצם זה שהוא חי, זה מראה שאבא חי, כי אבא נמצא בתוכו. ואתה לא יכול להגיד עדר ומציאות בכפיפה אחת. אם יש מציאות לבן, אז יש גם מציאות לאבא. זה היחס. אם כן, ובכל אב בעולם היה ראוי לומר כך, שמה זרו בחיים, אף הוא בחיים. אז זה נכון בכל אבא ובן. זה לא קשור דווקא לעם ישראל בכלל. כל בן, אם הוא חי, היה ראוי לומר שאבי בחיים. אז למה זה נאמר רק ביחס לעם ישראל ורק ביחס ליעקב אבינו? עכשיו אנחנו מתקדמים. אלא, ובכל אב בעולם היה ראוי לומר כך, אלא שאין הבן יש לו חיים בעצם. כלומר, יש בן שהחיים שלו הם לא עצמיים. תכף נראה, הם לא מוחלטים. והחיים באדם מקרה. לשון המהר"ל עצם במקרה, אני כבר מסביר. מה נקרא חיים שהם מקריים? כי הם חיים לשעה ומיד יוסר. מי שזוכר כשלמדנו נצח ישראל י' א', אז שם המהר"ל חוזר בכמה מקומות, כמדומני, אם אני זוכר, שש פעמים, המהר"ל חוזר, שיש דבר שהוא מציאות, ויש דבר, אומר המהר"ל, שהוא מציאות אמיתי, תעזרו לי, מציאות, צריך לחזור חבר'ה, מציאות מקוים ומציאות גמור. המהר"ל חוזר על זה כמה פעמים. יש דבר שהוא מציאות, ויש דבר שהוא מציאות אמיתי, מקוים וגמור. מה ההבדל? מה זה דבר שהוא מציאות, אל מול דבר שהוא מציאות אמיתי, מקוים וגמור? משמע שמציאות שהיא לא אמיתית, לא מקוימת ולא גמורה, היא לא מציאות. אומר שם המהר"ל, מציאות שהיא מקרית ולא עצמית, היא לא אמיתית, היא לא מקוימת, היא לא גמורה, זאת מציאות שיש לה סיום. ולכן אם אדם בא לעולם 120 שנה, מת אחרי 120 שנה, גם כשהוא חי 120 שנה, זה לא נקרא שיש לו מציאות גמור, אלא מציאות חלקית. אנחנו מתקדמים. אם כן, הממד החומרי שבאדם, שיש לו התחלה ויש לו סוף, א', הוא לא החיים של האדם, וזאת לא ההגדרה על מציאות החיים שלו. אלא, רק אם תהיה מציאות, סליחה, רוחנית, מוחלטת, נצחית, רק אז יהיה אפשר לומר מציאות גמור, מציאות אמיתי, מציאות מקוים. ולכן מי שזוכר וזוכרת שלמדנו באורות הקודש את אותה הפסקה, למה המוות הוא אבי אבות הטומאה, אומר הרב באורות הקודש, כי המוות הוא אבי אבות השקר. למה? מה? הוא מטעה. כי מה שנראה חידלון החיים וכיליון החיים, הוא תגבור את החיים ותעצום אותם, כפי ששם הרב כותב. ולכן באמת הכהנים, שם במדרגה אלוהית יותר עליונה, אסור להם להיפגש עם השקר הגדול הזה. לכן אסור לכהנים להתאמה למתים, ולכהן גדול עוד יותר. וכל עם ישראל הוא ממלכת כהנים באיזושהי מידה, אז כולנו יש בנו קצת כהונה. אז כולנו צריכים להתייחס אל המוות בפרופורציה. לכן יוצא לפי זה, שהחיים בממד החומרי שלהם, הם לא מציאות. הם באמת העדר. אז אם האבא מת, והחיים החומריים, זה לא מציאות, זה העדר. אז העדר, אבא, הוא העדר. והחיים, רשעים בחיים, קוראים מתים. אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על מציאות רוחנית, עכשיו מתקדמים, ובפרט מציאות של עם ישראל שהוא זרו בחיים, כלומר, נצח ישראל לא ישקר, כלומר, עם ישראל חי. זאת אומרת, יש רק מין אדם אחד, אני אקרא עם ישראל, שהוא נצח, שהוא נצחי, שהוא רוחני, שהוא אלוהי, שהוא לא חומרי, שהוא לא זמני, הוא לא הרעי. אז אפשר להגיד רק על עם ישראל מה זרו בחיים, אף הוא יעקב בחיים. אנחנו מתחילים להתקדם, ואת זה אי אפשר לומר על אברהם ויצחק, כי ישמעאל ועשיו הם שייכים לממדים חומריים, הם לא שייכים לממדים רוחניים. והממד החומרי יש לו התחלה וסוף, אז הוא לא מציאות אמיתי גמור, הוא לא מציאות אמיתי מקוים. אני מתנצל שהשיעור קצת קשה, אבל אין ברירה. זה דברים חשובים מאוד. לכן הוא בכל אב בעולם היה ראוי לומר כך, אלא שאין הבן יש לו חיים בעצם. כלומר, אין לכל בן של אבא, בן אדם יחיד ביחס לאביו, בן אומה שלא עם ישראל ביחס, נקרא לזה למקורותיה, למייסדי האומה הזאת, אין להם חיים בעצם. כי האדם הפרטי חי 120 שנה במקרה הטוב באמת, ואומה חוץ מעם ישראל חיה פרק זמן היסטורי ונעלמת מהבמה ההיסטורית. רק שנייה. לכן אין להם חיים בעצם. אז אין להם חיים בעצם, אז שהאבא נעדר, גם הבן נעדר. כי כל ממד חומרי הוא עדר, יש לו גבול, יש לו סוף. אלא שאין, עוד פעם, ובכל אב בעולם היה ראו לומר כך, אלא שאין הבן יש לו, כן, זה משפט קצת מסורבה, אין הבן יש לו, כלומר, אין לבן חיים בעצם, זאת הכוונה. והחיים באדם מקרה, הם לא עצמיים, הם מקריים, הם לא אינסופיים, הם חלקיים, כי הם חיים לשעה ומיד יוסר. אבל דבר שיש לו חיות בעצמו, חיות בעצמיותו, מציאות אמיתי מקוים, מציאות אמיתי גמור, כי החיים שלו הם חיים רוחניים, עם ישראל חי, כמו שהם זרע ישראל, והם חיים קיימים תמידיים, וההיסטוריה שלנו מוכיחה, אם היינו קוראים את המשפטים האלה לפני 200 שנה, אז גם היה לנו כבר כמה הוכחות מכל מה שעברנו בהיסטוריה. אבל אם אחרי השואה אנחנו עדיין חיים, ולא רק חיים אלא מתעצמים, עם כל הצרות הסיבוכים אנחנו מכירים, אבל בסדר, אבל עם ישראל חי, אז הנה, זרע ישראל זה חי, כי החיים שלנו הם לא חיים חומריים, אז פרט ישראל מת ועם ישראל חי. והם חיים קיימים תמידים, וכדכתיב ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה נותן את החיות המתמדת, הקבועה, הנצחית, האינסופית, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. אבל אם אתם לא דבקים בהשם אלוהיכם, אז לא. אז עם ישראל שבמהותו, בתכונתו, באופיו, הוא דבק בהשם, בן מגלה את זה, בן לא מגלה את זה, אבא שבבן נמצא בו במציאות, אז מה עם ישראל בחיים? אף הוא בחיים. אז מה בא, אנחנו מתחילים להתקדם, מה בא הביטוי יעקב אבינו לומד ללמד אותנו? לא להתייאש ממצבים היסטוריים מסובכים, שבהם נראה שחס ושלום עם ישראל, או חלקים מעם ישראל, או פרטים מעם ישראל, מתים. כי עם ישראל חי, כי המציאות שלנו היא מציאות אמיתי מקויה, מציאות אמיתי גמור. אז הפרט בישראל הוא חי כפרט גם אחרי שהוא נפטר, כי הוא דבק בעולם עליון ולכן אסור להתאמה למתים יתר למידה וכו'. וכשעולים למדרגת כלל ישראל, אז ודאי שעם ישראל חי. נצח ישראל לא ישקר. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. ודבר זה חיות בעצם ולא חיות במקרה. אני חושב, יש לפעמים תקופות שאנחנו עוברים מאורות לא פשוטים. ודאי שאתמול היה מאור קשה מאוד, אבל נא לקבל שם מקום דמה ושלא נדע צער ושיהיה רפואה לפצועים ונחמה למשפחות וכולי, ברור, וכל יהודי כן עולם ומלואו, ברור. אבל אם אנחנו מסתכלים רגע בפרספקטיבה כוללת, אז עם ישראל חי, ועם ישראל עבר צרות נוראות בגלות, מה נאמר אחרי השואה, ואף על פי כן עם ישראל חי. אז כל הייאוש הזה, שמי יודע מה יהיה, יעקב אבינו לא מת. איך זה שהוא לא מת? כי זרעו בחיים. מה זה זרעו בחיים? עם ישראל חי. למה הוא חי? הרי חלקים מתים. הוא חי כי הוא רוחני, הוא אלוהי. אם הוא חומרי אז הוא מת, וזה אומות העולם. אם הוא רוחני הוא חי. אז מה? זרעו בחיים, עפרו בחיים, זה באמת נכון. באמת יעקב אבינו לא מת. על אברהם ויצחק אפשר להגיד את זה, כי ישמעאל מתים ועשיו מתים. כי זה לא חיים חומריים, זה לא חיים רוחניים, זה חיים חומריים. ולכן, ולפיכך יעקב, שהוא אב להם לישראל, ונקראו בני ישראל, הבנים של יעקב שנקרא ישראל, וגם הרמז, בני, כן, למה אנחנו נקראים בני ישראל? עם ישראל, בני ישראל, ארץ ישראל. למה דווקא על שם ישראל ולא על שם אברהם? למה לא על שם יצחק? עם ישראל, אנחנו לא נקראים עם אברהם, עם יצחק. למרות שאברהם יצחק אבותינו כמובן. אלא המילה ישראל היא קודם כל הבחנה בין ישראל, בין יעקב לבין אברהם ויצחק, כי לא היה פסולת אצל יעקב. בית, ההבחנה הידועה בין יעקב לישראל, יעקב בחינת עקב, זה הצד השפל יותר שבישראל. ישראל לשון ראש, הצד המשובח ביותר של ישראל. ישראל יותר הצד המהותי הסגולי, יעקב הצד הבחירי. אז כלפי חוץ אנחנו הרבה פעמים יעקב, אבל במהות אנחנו באמת ישראל. אז אנחנו נקראים בני ישראל. הייתי אומר ככה, יעקב אבינו לא מת שווה ישראל. יעקב שווה יעקב. יעקב אבינו לא מת, שווה ישראל. אז במקום לקרוא לנו בני ישראל, אפשר לקרוא לנו בני יעקב אבינו לא מת. טוב, אתה מסורבל להגיד את זה ברור שתיים. אז אומרים עם ישראל, בסדר. אבל זאת האמת. רק עוד טיפה, רגע, רק נסיים את החלק הזה. ולפיכך יעקב שהוא אב להם ונקראו בני ישראל במה שהוא מתייחס להם כמו אב והבן, ראוי שיהיה בחיים. כלומר, כי שם החיים נקרא עליו. היינו שאמר, מה זרו בחיים? כלומר, מאחר שזרו בחיים ואב מתייחס אל הבן, האב גם כן בחיים הוא. תראו איזה יופי, עוד איזה, רק אולי המשפט הבא יפיל לנו הסימון. ובבראשית רבה פרשת וירא בפסוק, למען אביא על אברהם את כל מה שהקב"ה הבטיח עליו, דורש רבי שמעון בר יוחאי במדרש, תני רבי שמעון בן יוחאי, תני, מקף, רבי שמעון בן יוחאי אומר, נקודותיים, כל המעמיד בן יגיע בתורה כאילו לא מת. טוב, אז מצד האמת, עם ישראל חי, וגם פרט ישראל חי. אז מה זה יגיע בתורה? מה זה בא לחדד? מה זה בא להחריף? מה זה בא לדייק? אלא התורה זה הממד האלוהי הנצחי שבישראל. אז אם אבא מעמיד בן, כמשל, יגיע בתורה, אז הוא חי, הוא ממשיך לחיות. התורה היא נצח, התורה היא אינסופית, היא לא חומרית, היא רוחנית. וזה מבואר גם כן, כי בעל התורה, במה שהתורה היא חיים, גם אינו דבר מקרה שיוסר ממנו. אלא עצם. ואינו כמו החיים האלו, כלומר החיים הפיזיים, החומריים, הטבעיים, שהם חיים מקריים. לכך, סיכום, האב אשר יש לו ייחוס אל הבן וצירוף אליו, כמו שהבן בחיים, כך הוא האבא גם כן בחיים, והבן זה את... ונדמה לי שהצלחנו קצת להבין את זה, לא יודע היטב, אבל התחלה של היטב. ובספר דרך חיים, מקור 2, נראה עוד מעט, נתבהר עוד, כי דברים אלו ברורים ליודעי חוכמה, כאן דילגתי על קטע פנימי קצת, שנראה חלק ממנו יותר על דרך הנגלה בפסקה מספר 2. כי החיים יש להם דבקות אל השם, אל השם ידבח ביותר, וזהו מעלת החיים, כמו שאמרנו מקודם, אתם דבקים השם לכם חיים כולכם היום, ואם הדבקות הזה אינו לבני אדם, כלומר אם אנשים, בני אדם, חיים חיים חומריים, אין להם דבקות אלוקית, ממילא אין להם חיים, לכן לא הם חיים ולא אביהם חיים. זהו שהחומר הוא מבדיל בין השם יתברך ובין השכל, אבל יעקב נפרד מן הגוף, ויש לו החיים והדבקות עם השם יתברך, וזה מה שחזל אמרו, יעקב אבינו לא מת. יוצא לפי זה דבר נפלא ביותר, שהתורה לא אומרת שיעקב אבינו מת, והיא לא אומרת בדווקא ליעקב אבינו שהוא מת. למה? כי עם ישראל חי. ואם עם ישראל חי, אז יעקב אבינו חי. וכן כשהתורה מתחילה בפרשת ויחי, אז היא קוראת באמת לפרשה הזאת חיים. כי אף על פי שיעקב אבינו נראה לנו שמת, אם עם ישראל חי, יעקב אבינו לא מת. היה עכשיו צריך להתחיל לשיר עם ישראל חי. אפשר? שירי סוכנות קצת. טוב, מי רוצה להגיד משהו? בבקשה. לא קשור. אני הדגשתי, אתם דבקים בתכונה, באופי, בטבע. בטבע אנחנו דבוקים באשם. בבחירה, לפעמים לא דבוקים באשם. המשמעות המעשית של זה, זה אין יאוש בעולם כלל, אמר המהר"ל. אמר רש"י, אמרו חז"ל בגמרא. להיות דבקים בתכונה, לא, זה קודם כל להיות מודעים. קודם כל זה שייך לעולם של תודעה. לא להתייאש מעם ישראל לעולם. לא להתייאש מההיסטוריה הקשה, מהמאורעות שאנחנו עוברים לעולם. בעולם שדן את הכל לפי המציאות המעשית ולפי המציאות העכשווית ולפי איך שהדברים נראים כלפי חוץ, העולם מלא יאוש. אם היינו שואלים עיתונאים לפני 200 שנה, תגיד, עם ישראל יחיה עוד 200 שנה? מה היה אומר עיתונאי מצוי? אין מצב. היינו שואלים עיתונאים בשואה, מה הם היו אומרים? עם ישראל מת. אבל מה חז"ל אומרים? יעקב אבינו לא מת. עם ישראל חי, אנחנו הוכחה. כלומר, רבותיי, השיעור הזה הוא לא תיאוריה. אנחנו הוכחה, עם ישראל חי. אני לא רוצה לעשות מה שאנחנו עושים מדי פעם. שואלים 10 אנשים כנציגים, מאיפה הסבא והסבתא הרבא שלהם הגיעו? ואם היינו, אם היינו מכנסים אותם, או אם היינו שואלים אותם לפני 100 שנה, האם הם מאמינים שהנכדים או הנינים שלהם ישבו במקום אחד בירושלים, אחרי השואה, אם הם היו מאמינים לזה. לא? והנה עובדה שאנחנו פה. עם ישראל חי. יעקב אבינו לא מת. מה זרו בחיים? אף הוא בחיים. אבל אברהם באופן יחסי לא בחיים. למה? כי ישמעאל מת. ויצחק באופן יחסי לא בחיים. למה? כי עשיו מת. למה? כי הם חומריים. אבל עם ישראל הוא רוחני. עכשיו כמובן שאת הדבקות הזאת, שהיא התכונה שלנו, צריך להוציא אותה מהכוח אל הפועל. ככל שנוציא אותה יותר מהכוח אל הפועל, באמת נהיה יותר חיים. את צודקת? כן, בבקשה. לא מצליח לשמוע. מת מצווה, כלומר מת, אדם מת שאין לו, אין לו קוברים, מצד כבוד המת, כולם צריכים להתאמה אליו, ואפילו כהן גדול, אז את אומרת שמת מצווה הוא? זאת אומרת, את אומרת ככה, שתומעת הכהנים למת מצווה, כן, מת מצווה כל קרוביו, זה כי מת מצווה הוא לא אדם פרטי אלא הוא אדם כללי, זה בעצם מגלה באמת של הכלליות אין מוות, או בכלליות אין מוות, נכון? רעיון יפה מאוד. יפה. כן.
לא הבנתי למה לאברהם וליצחק לא היו שם לא מתים. זה שעשיו ישמעאל מת, אבל עם ישראל, כאילו יש להם סוג של עומד.
נכון. הצד המסוים של אברהם הנקרא יצחק, והצד המסוים של יצחק הנקרא יעקב, שהוא הצד המרכזי, זה באמת לא מת. אבל אי אפשר להגיד עליהם באופן כללי לא מת.
צד מסוים באברהם, צד מסוים ביצחק,
מת. נכון. ולכן אם אתה זוכר, שלום, אז פעם שלמדנו משך חוכמה. לפני כמה שנים למדנו פרשת שבוע על פי המשך חוכמה. אז הזכרנו גמרא פלאית ביותר, בבבא בתרא דף נ"ח או נ"ה, אני חושב נ"ח אם אני לא טועה, שהגמרא מתארת את הסיטואציה הבאה. שהיה חכם אחד, קראו לו בנאה. בנאה הזה הוא היה חופר קברים, חופר שוחים. הוא היה מסדר את הקברים, היה מציין את הקברות וכו', מה? לא בדיוק, נגיד, כן, בערך. אז הוא יום אחד מספר את הגמרא, רבי בנה הזה, הגיע לפתח מערת המכפלה. ואז הוא רואה את אליעזר עבד אברהם, זה הכינוי שם בגמרא, צריך להבין למה דווקא עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם עומד בכניסה, לא נותן לכל אחד להיכנס. אז הוא נכנס, ואז הוא רואה דבר מוזר. הוא רואה את אברהם אבינו שכון לאחור על שרה, ושרה, איך נקרא לזה?
פולה.
איך?
פולה.
פולה, כן, פולה בן גוריון. היא פולה את שערותיו, ומוציאה ממנו כל מיני לכלוכים מהשערות. אז זה הגמרא הזאת. אומר המשך חומה פשוט. אברהם אבינו היו לו שתי תקופות בחיים. תקופה אחת היה עובד עבודה זרה. תקופה שנייה ויקרא בשם השם. תקופת עובד עבודה זרה, אומר המשך חוכמה, זה מה שהוציא את אברהם דרך, זה מה שייחס את היחס בין אברהם לאגר, שממנה יצא ישמעאל. תקופה שנייה, ויקרא בשם השם, זה מה שייחס את אברהם לשרה, וזה מה שהוציא את יצחק. מה שרה בעצם רוצה להראות? היא רוצה לסלק את השלב הראשון בחיים של אברהם, שלב עבודה זרה, השלב של החיבור עם אגר, השלב של התוצאה של ישמעאל, לסלק ממנו את כל ה... לכלוכים האלה כדי שאברהם יהיה טהור. אתה צודק, אבל לשרה יש עבודה, צריך לסלק את זה. נכון.
עוד שאלה, למה יעקב מיוחס לעם ישראל כשהוא יהיה קיים? הרי יעקב גם יש לו את הסמולה הישראלית, הוא קיים בעצמו, גם בלי קשר לעם ישראל.
נכון, אתה צודק, אבל כשחזל אמרו יעקב אבינו לא מת, התכוונו לכלל ישראל. כי יעקב אבינו זה 12 שבטים, כלל ישראל. כלל ישראל לא מת.
לא יעקב האדם.
לא יעקב האדם. עוד פעם, יעקב האדם זה כינוי לכלל ישראל. אני רוצה רגע להגיד את זה אחרת. בואו רגע נסתכל עכשיו בתצלום אוויר שנייה. בסדר? אני קצת סוטה מהנושא. בואו נסתכל רגע בתצלום אוויר. איך מתחיל ספר בראשית? אם הייתי עכשיו קריין, עם קול ככה רדיופוני, אז הייתי אומר ככה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תגידו, איך מתייחסים לפסוק הזה? וואו! איזה שמיים וארץ הקדוש ברוך הוא ברא! איזה עולם! איזה כוחות, איזה כישרונות, איזה פוטנציאל. אדיר. כן או לא? זה הפסוק שמתחיל את ספר בראשית. תגידו, איך חותם? מהו הפסוק החותמת, ספר בראשית שנקרא השבת? פסוק מזעזע. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים. תרגום חופשי. גופה של אדם בתוך ארון במצרים. שלושה מצרים. גוף מת, ארון קבורה, מצרים. תגידו, לאיפה נעלם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? מי שמתחיל את ספר בראשית בפסוק הראשון וחותם אותו בפסוק האחרון יכול להתמלא בייאוש מוחלט. מה אתה רוצה להגיד? שיוסף, שעם ישראל רמוז בשמו נוהג כצאן יוסף, יוסף נמשל לכלל ישראל. כלל ישראל נמצא באיזה, כלל ישראל הוא איזה גוף מת. גוף מת, לא רק גוף, אלא התרבות הישראלית. ויחזו ויפרו, כל ההשתקעות של עם ישראל בתרבות המצרית, שכחת ואתם הדבקים השם אלוהיכם חיים כולכם היום. בזה מסתיים ספר בראשית. האידיאל הגדול, ספר בראשית, ספר האבות, אבותיהם של ישראל. במה הוא מסתיים? באיזה שעם ישראל נמצא בשיא המצריות, מצריות משולשת. מוות בארון במצרים. יאוש מוחלט. באה פרשה ללמד, יעקב אבינו לא מת, עם ישראל חי. אז עם ישראל חי אפילו כשיוסף או גופתו של יוסף בארון במצרים. עם ישראל חי. אני מתאר לעצמי שדבר התורה הזה אמרו רבנים צדיקים בתקופת השואה לציבור. אמרו להם, רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו ככלל ישראל, כלפי חוץ, ככה זה נראה. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים. זה מצבנו. יאוש. יעקב אבינו לא עם ישראל חי. את אומרת למה זה חשוב? שירי, את שואלת למה זה חשוב? זה חשוב מאוד. כי אחרת עם ישראל מיואש. לצערנו הרב, אני אומר את זה בזהירות. לא מעט אנשים היום בעם ישראל, בגלל שהם לא מבינים את מה שאנחנו מדברים עכשיו, שדבר שהוא רוחני הוא אינסופי, ודבר שהוא אינסופי הוא נצח, ודבר שהוא נצח אז המקוריות שלו היא נצח, אז הוא חי, אז מה זרו בחיים אפו בחיים, וזה יכול להיות רק עם ישראל. מי שמתבונן בעיניים חומריות, בעיניים טכניות, בעיניים חיצוניות על החיים הממשיים, הוא באמת מיואש. מה יהיה עם עם ישראל? מה יהיה במזרח התיכון? מה יהיה איתנו בסוף? לא רק ברמה הביטחונית, ברמה התרבותית. לאן אנחנו הולכים? אני לא רוצה לפתוח סוגיה שהיא כואבת מאוד לכולנו. ושום נימוק לא יכול לתרץ את מה שראינו אתמול בסרטון. את הביזיון הזה שחיילים בורחים, חיילים וחיילות בורחים, במקום להסתער. ודיברנו על זה קצת עם הבנות. ושום הסבר של צוערת בבת אחד לא עומד מול התמונה הזאת. כמו שהזכרנו היום, אנחנו כחיילים קרביים, מה למדנו? דבר ראשון, גילה תעזור לי, דבר ראשון יורים עליך, מה אתה עושה? לא, לפני שאתה יורה. תופס מחסה. רגע, דבר שני, מזהה אויב, איפה הוא נמצא? שלא תראה לכיוון השני. דבר שלישי, מסתער. לא בורח. תופס מחסה, מזהה את נקודת המקום של האויב ומסתער. זהו. אם יש אחרים שמסתערים, אתה לא צריך להסתער, שלא ידוץ. בסדר? אבל אתה לא בורח. איך שלא נסתכל על זה, זה לא נראה טוב. כל ההסברים וכל התירוצים של כל הצוערים והצערות, מכילה, תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים. אז יסתכל אדם על התמונה הזאת ויגיד, תראה לאן אנחנו הולכים. מה יהיה עם צה"ל? זה התחיל בגילוח עסקנים, אחר כך זה עבר לענף תודעה יהודית, או להפך. אחר כך זה עבר הבנות אבא אמינה בשריון, אחר כך מה זה עבר? אני כבר לא עוקב. אחר כך המשפט שלא היה אמור להיות משפט. ואחר כך חיילים בורחים משדה המערכה. כן, אין קשר, שכחתי, סליחה. אין קשר אחד לשני. אז האדם יכול להתייאש. זה ברמה הביטחונית. מה נאמר ברמה התרבותית? יש איזו תוכנית חדשה, קוראים לה The Voice, שמעתם על זה? אין לי מושג מה זה. לא, מה זה? זה איזה כוכב נולד משהו? משהו בכיוון. אז היה איזה סקר שאחוז גבוה מאוד מהציבור הדתי רואה את התוכנית הזאת. טוב, לא עקבתי אחרי הידיעה, אבל ראיתי כותרת. אתה שואל את עצמך, לאן הולכים? מה תגידו על הנוער? אז יש הרבה דברים מופלאים בעם ישראל היום. שהתקשורת לא שמה עליהם את הזרקור, אנחנו מכירים את זה. וזה עם ישראל האמיתי. נכון, אבל יש גם הרבה תופעות אחרות. שאי אפשר להתכחש, אי אפשר להתכחש להם. אי אפשר להיות עיוורים באפלה. אז אפשר להתייאש, אפשר להתייאש בכל מיני רמות. לא, יעקב אבינו לא מת. ואתם מדבקים על שם אלוהיכם, לא מת. לא מת. זה פרשת ויחי. אף על פי שאתה מסיים את ספר בראשית בגופה, בארון, במצרים, תדע לך, יעקב אבינו לא מת. ויוסף אמר לאחים, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. פקוד פקדתי. הפקידה תגיע. אל תתייאשו. 210 שנה ארונו של יוסף היה במצרים. הגופה של יוסף הייתה חנותה בארון במצרים. 210 שנה. התחלקו נגיד דור 20 שנה, 10 דורות. יותר מ10 דורות. 10 דורות זה, כן, היום אתה סופר, כן, היום 5 דקות זה דור, אז 10 דורות זה יאוש. מה יהיה? עם ישראל חי. נצח ישראל לא ישקר. אני חושב שדווקא אנחנו, שאולי אנחנו מסמלים את הדור הצעיר יותר, אומנם כאן זה חבר'ה כבר בשלב בוגר יותר, שהשכל מנהל את החיים ולא הטיפש עשרה מנהל את החיים, אבל דווקא הדור הצעיר הוא צריך לשמוע את זה כל הזמן. אני יודע, אני גם זוכר את עצמי בגיל הזה, זה היה מעצבן אותי לשמוע את הרבנים שלי. עם ישראל חי, עם ישראל חי, נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל חי. תגיד, מתי שמעת פעם אחרונה חדשות? נכון, עם ישראל חי ונצח ישראל לא ישקר. ושמענו חדשות. ואנחנו מודעים לבעיות. אבל יעקב אבינו לא מת. כי אתם מדבקים השם אלוהיכם בעם ישראל חי. ואבא שבבן הוא לפני הבן שבבן. מה זרו בחיים? עפו בחיים. זה דברים מאוד פשוטים, אבל מאוד יסודיים. טוב, עד לכאן החלק הראשון. האם יש כוח לחלק השני? בבקשה. עם ישראל חי, יש כוח. אז זה מחלוקת בגמרא. אז הזכרנו את זה, שזה מחלוקת בגמרא. יש מחלוקת מתי פסקה זועמה מישראל. אפשרות אחת, 12 בני יעקב, בדיוק הסוגיה הזאת. אפשרות שנייה, מעמד הר סיני. ואמרנו שאין סתירה, מעמד הר סיני זה מדרגת העם, ו-12 בני יעקב זה הגרעין של העם, אחרי שסולק ישמעאל ועשיו. דיברנו על זה בזמנו, כן. עוד פעם? לכלל ישראל אין מוות, ומצד האמת גם לפרט ישראל שמקיים בפועל אתם מדבקים השם לא יוכם אין מוות. לא, העולם הבא זה עולם של נצח שמתאים לכלל ישראל, אבל כלל ישראל הוא יתגלה דרך פרטים. יהיו פרטים ששייכים לעולם הבא והם יהיו בעולם הבא, ויהיו פרטים שלא שייכים והם לא יהיו. נקווה שנהיה. מה זה נקווה? זה לא זכייה בפיס, זה תלוי בנו. טוב, בואו נתקדם. עכשיו אנחנו רוצים קצת יותר להעמיק את זה. וכאן המהר"ל אומר דבר מאוד מעניין, שאני חושב שיש לו הרבה מאוד השלכות, ובסוף הפסקה, בסוף פסקה 2, הרי בסוף 1, המהר"ל אמר, הוא בספר דרך חיים נתבהר עוד. איפה נתבהר? פה במקום הזה, בפסקה 2. על משנה ד' בפרק ה' שם, על 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו וכו'. אז כאן המהר"ל לוקח אותנו עוד שלב אחד, מה זה יעקב אבינו לא מת? הוא מגיע בסוף הפסקה, אחרי איזושהי הקדמה, מה זה יעקב אבינו לא מת, וכדאי לראות את הדברים. בואו נראה. חז"ל אמרו בתחילת הפרשה שלנו, או על תחילת הפרשה שלנו, אמרו שביקש יעקב לגלות את הקץ, נכון? כשהוא בא לברך את השבטים, את בניו, הוא ביקש לגלות את הקץ ונסתתם לפניו. הקדוש ברוך הוא לא אפשר לו. אומר המהר"ל, מקור 2, וכמו שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם את שיעבוד מצרים והגאולה, הרי הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם אבינו, א', ידוע תדע כי גרי אזרחה בארץ לא להם, ועבדום והינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. אז אברהם אבינו, אף על פי שלא היה שייך לתקופת השיעבוד, ולא היה שייך לתקופת הגאולה, אברהם אבינו ראה את המשך ההיסטוריה. אז כמו שהקדוש ברוך הוא הראה לאברהם את המשך ההיסטוריה, כך הראה ליעקב סוף כל הגלויות. אז הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם את השיעבוד, לפחות מצרים והגאולה, ממצרים לפחות, וליעקב הראה את סוף הגלויות, כמו שנאמר, כמו שאמרו, ביקש יעקב לגלות את הקץ, כלומר גם גאולה, את הגאולה האחרונה מהגלויות, או מהגלות האחרונה, כלומר אברהם ראה את הגלות הראשונה שיעבוד ואת הגאולה הראשונה, יעקב רצה לראות או רצה לגלות את השיעבוד, את הגאולה האחרונה מהשיעבוד האחרון, והקדוש ברוך הוא סילק ממנו שכינה. שאמרו, ביקש יעקב לגלות את הקץ, נסתלקה ממנו שכינה. עכשיו שימו לב, אומר המהר"ל דבר מעניין ביותר, אני לא זכרתי את זה, או לא הכרתי את זה עד שכנתי את השיעור, עד שבת בעצם, לא שמתי לב לקנץ' הזה, יש כאן איזה קנץ' במערה. למה אנחנו צריכים שלושה אבות, אברהם, יצחק, יעקב, ומה הייחודיות של כל אחד מהם? אז כל ההסברים הידועים הם ידועים, אבל כאן המהר"ל הולך בכיוון קצת אחר. וזה, למה באמת ביקש יעקב לגלות את הקץ, והקדוש ברוך הוא לא אפשר לו, נסתלקה ממנו שכינה, למה לא? וזה, כי יעקב הוא סוף אבות. נכון? אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. יעקב הוא האחרון. שכשם שאברהם היה התחלה מן האבות, כך היה יעקב בתכלית האבות וסוף שלהם. כאן עוד איזה הערה. כשאנחנו אומרים שיעקב או כל דבר שהוא הסוף של הדבר, הסוף של הדבר זה לא רק סוף אחרי האמצע וההתחלה, אלא הסוף הוא גם הסיכום של הדבר. הוא החותם את הדבר. בסדר? השנה ה-12 בשנות הלימוד בבית ספר היא לא רק השנה האחרונה, אלא היא השנה המסכמת את כל 12 שנות הלימוד. זאת אומרת, לו יצויר ציור, זה לא נכון המשפט הזה, שתעודת בגרות היא מסכמת את 12 שנות הלימוד, או את 12 שנות הלימוד, אז השנה האחרונה או השנתיים האחרונות הן בעצם מסכמות מכיתה א' מה עשית עד י' ב'. כלומר, כל דבר שהוא סוף, הוא לא רק הסוף, אלא הוא הסוף המסכם והכולל את הכל. גם באורות ישראל הרב אומר את זה באחת הפסקאות, שהדור האחרון הוא הדור החותם והכולל את כל הדורות. ממילא, הדור האחרון הוא מצד אחד דור גדול מאוד, כי הוא מכליל בתוכו את הכל, מצד שני הוא גם דור מסובך מאוד, כי הוא צריך לסדר את כל מה שהוא כולל בתוכו. נכון? דור שצריך לסדר דבר אחד, אז יש לו דבר אחד לסדר. דור שצריך לסדר את הכל, זה יכול להיות הרבה בלגן. נכון? אז הדבר הסופי הוא לא רק הסוף, אלא הוא גם ההכללה. הוא החותם. הוא הכולל את הכל. עוד פעם. שכשם שאברהם היה התחלה מן האבות, כך היה יעקב בתכלית האבות וסוף שלהם. סוף לא מלשון הסוף הטכני, אלא התכלית הוא הסך המסכם של הכל. ולפיכך, מין יעקב, שיעקב בעצם הוא המכליל את אברהם ואת יצחק, יעקב הוא גם אברהם וגם יצחק, אם אפשר לומר את זה ככה, בצד המזוכח שלהם, כלומר בצד של יצחק ובצד של יעקב, כלומר יעקב הוא אברהם המזוכח, כלומר יצחק, ויעקב הוא יצחק המזוכח, כלומר יעקב. ולפיכך, מן יעקב יורשים ישראל תכליתם ואחריתם, אחרי שסילקנו את הפסולת של ישמעאל ועשיו, כי יעקב בסוף ותכלית האבות, וירשו הבנים עניינו. בסדר, זאת הערה עקרונית חשובה מאוד, שיעקב הוא בעצם הסיכום של כל האבות. יפה. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. אומנם יש, אולי אפשר קצת להרער על מה שהמהר"ל כאן אומר, אבל לשיטתו זה מאוד מאוד מעניין הנקודה הזאת. תראו, ותדע כי האבות האלו, אולי נקדים איזה חצי משפט הקדמה. אומר המהר"ל, בוא נראה כל אחד מאבותינו מה היה בתחילת חייו ומה היה בסוף חייו. האם תחילת חייו היו בטוב או ברע, והאם סוף חייו היו בטוב או ברע. בסדר? בוא נתחיל באברהם. ותדע, כי האבות האלו, אברהם היה התחלתו בצער. בצער אפשר להגיד, קודם כל היה עובד עבודה, קודם כל היה בן של תרח. היה עובד עבודה זרה. אחר כך כשגילה את אלוהים, נמרוד חצה להשליך אותו לכבשן האש. אז התחלתו של אברהם הייתה בצער, שהיה נרדף מנמרוד, ואפשר להוסיף עוד כמה דברים למה היה בצער. ואחר כך היה כל ימיו בטוב ובברכה. טוב, אבל בכל זאת עשרה ניסיונות נתנסה אברהם. זה המהר"ל הזה, זה למשנה שם, על עשרת הניסיונות. אבל באופן יחסי אומר המהר"ל, אברהם אבינו תחילתו בצער, סופו בטוב, סופו בברכה. רק בעת ילדותו היה בצער קודם שלקח השם יתברך את אברהם, אבל מזמן שלקח השם יתברך את אברהם, אולי לפחות מבחינה רוחנית, מבחינת אמונה בהשם, ויקרא בשם השם, השרת השכינה על אברהם, אז מהזמן שלקח השם יתברך את אברהם היה בטוב כל ימיו. אם כן, אברהם אבינו הוא האבא הראשון, עכשיו שימו לב, הוא מבטא את השלב הראשון של ההיסטוריה של עם ישראל. השלב הראשון של ההיסטוריה של עם ישראל זה תחילתו בצער וסופו בטוב. זה השלב הראשון. סופו בטוב זה לא סוף ההיסטוריה, סוף עם ישראל. השלב הראשון של עם ישראל, תכף נראה למה המהר"ל ממשיל את התקופה הזאת. אבל התקופה הראשונה של עם ישראל על במת ההיסטוריה זה תחילתו כמו אברהם, תחילתו בצער, סופו בטוב. ולפיכך היו ישראל בהתחלה, קודם שלקח השם יתברך אותם לעם, כאשר הוא במצרים בצער. אז כמו שאברהם אבינו, לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, אז הוא היה בצער, ככה מישראל, לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו, היינו בצער, זה נקרא איזה שיעבוד מצרים. אבל כאשר לקח השם יתברך אותם לעם, היו ישראל בברכה כל זמן ההתחלה שלהם, שזה יציאת מצרים, מעמד הר סיני, מתן תורה, השראת שכינה במשכן. זה השלב הראשון של ההיסטוריה שלנו. אז השלב הראשון של ההיסטוריה שלנו הוא מאז אברהם אבינו עד נגיד בית ראשון, נגיד בית ראשון בימי שלמה, תחילתנו בצער שיעבוד מצרים וסופנו בברכה, בטוב ובברכה, כמו שאמרנו, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, מתן תורה, השראת השכינה במשכן, הגעה לארץ ישראל, בניין המקדש. נפלא מאוד. זה אברהם אבינו, זה השלב הראשון של עם ישראל בהיסטוריה. תחילתו בצער, סופו בטוב. הלאה. ויצחק היה התחלתו בטובה וברכה. ובסוף חששו עיניו מרעות. סופו של יצחק היה ברע. לפחות לפי הכיוון הזה. לא רק לא ראה פיזית, אלא כל הנמשלים שלו ראה. ובמדרש אמרו, יצחק חידש איסורים. חד ושלום. יצחק הוא חידש איסורים לאדם או בישראל, שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותיכן עליו מרעות וכו'. אז יצחק הוא אבא האמצעי, ככה גם התקופה האמצעית של עם ישראל בהיסטוריה, תחילתה בטוב וסופה ברע. תחילתה בטוב זה נגיד בית מקדש ראשון או בית מקדש שני, וסופו ברע, גלות בית ראשון, גלות בית שני. וזה מוכח על ישראל שמתחילה היו בטובה, ולבסוף חשכו עיניהם מכוח הגלות והשיעבוד תחת האומות. אז אברהם הוא נמשל לשיעבוד מצרים, אבל לגאולת מצרים, עד בית ראשון. ויצחק הוא נמשל לבית ראשון, אבל אחרי זה הגלות הארוכה, החורבן. הלאה. ויעקב, הנה הגענו אלינו, יעקב אינו לומד. יעקב הוא אבא האחרון, הוא בעצם החלק השלישי של ההיסטוריה. מה היו חייו של יעקב? אמרנו, 130 שנה בצער. ימיו רעים, כך אמר לפרעה, ו-17 שנה במצרים, ויחי יעקב, ימיו בטוב. אם כן, אברהם, תחילתו בצער, אבל רוב חייו בטוב. יעקב, כמעט כל חייו ברע. זה לא רק תחילתו בצער. 130 שנות חייו בצער. כל מה שעבר. יעקב עם לבן ועם עשיו, עם עשיו ועם לבן, ואחרי זה מעשה דינה ויוסף ואחים. 130 מתוך 147, כמה זה באחוזים? לא עשיתי. בערך 80%. אז יעקב אבינו אז אברהם אבינו תחילתו בצער, אבל רוב חייו בטוב. יעקב אבינו רוב חייו בצער. עשית בדיקה? אתה לא תשתנה, אה שלום? יישר כוח. ויעקב גם כן היה לו מידה מיוחדת, שרוב ימיו היה בצער, לא רק תחילת ימיו, רוב ימיו בצער. והוא שאמר ואל שדי, כך חזל דרשו, שאמר לעולמו די, יאמר לצרותיי, אמר יעקב די. וכמו שאמר לפרעה, ניסרנו מקודם, ימי שנותיי מעט ורעים, אך בסוף ימיו, ב-17 שנה האחרונים שהגיע למצרים, וזה פלא פלאות, לא נפתח את זה עכשיו, איך יכול להיות שדווקא במצרים ואיך יהיה יעקב, דווקא שם היה לו טוב, איך יכול להיות דבר כזה? נעזוב כרגע. אך בסוף ימיו, כאשר בא אל יוסף, כבר היה נח מכל צרותיו, וזה משל ונמשל לישראל, וגם זה עניין סוף ישראל, יעקב הוא סוף עם ישראל, כי יהיה הגלות ארוך מאוד, 2000 שנות בית קברות בגלות, סופה השואה, ואחרית הימים מסתלק הגלות ויהיו בטובה. יוצא שאברהם אבינו זה כנגד תחילת ההיסטוריה של עם ישראל, נגיד שעבוד מצרים על בית ראשון, יצחק אבינו זה אמצע ההיסטוריה של עם ישראל, נגיד בית ראשון ושני והגלות הארוכה, ויעקב אבינו סוף ההיסטוריה של עם ישראל, נגיד הגלות הארוכה, וברוך השם גאולה אחרונה. אומר המהר"ל נפלא, והתבהר לך איך אלו שלושה אבות שהיה אברהם התחלה, הוא תחילה לאבות מורה על תחילת ישראל שהיה אברהם כל ימיו בטובה, הוא מת בשיבה טובה, רק קודם זה היה בצער כמו שהתבהר, וכך תחילת ישראל היא בצער ולבסוף היו בטובה. הלאה, זה ההתחלה, זה שלב א', החלק הראשון של ההיסטוריה שלנו. חלק שני, ויצחק שהיה באמצע האבות, כנראה צריך להיות שמי, ויצחק שהיה אמצע האבות מורה על אמצע ישראל, אמצע התקופה, ההיסטוריה הישראלית. ויצחק היה בטוב בתחילתו, נגיד בית ראשון, בית שני, ולבסוף קהו עיניו והגיעו לו איסורים. הוא מורה דבר זה על חושך הגלות והסרת האור מישראל, גם כן בית המקדש נקרא אור, אז חורבן המקדש, כמו שאמרו זל הוא קיבל נרו של עולם וכו' וכו'. הלאה. ויעקב, שהיה תכלית וסוף האבות, אמרנו יעקב, הוא לא רק הסוף של האבות, יעקב הוא המסכם את כל האבות. אז יעקב הוא המסכם את תחילתו בצער של אברהם והמשכו ברכה, מסכם את יצחק תחילתו בברכה וסופו באיסורים. יעקב אבינו הוא המסכם את כל זה, ויעקב שהתכלית וסוף האבות מורה על סוף ותכלית ישראל, שמה היה יעקב? ויעקב היה ההפך, כי היה כל ימיו בצרה, שהיה נרדף מעשיו, מלבן, מעשה דינה בשכם, אחרי זה אמרנו יוסף ואחים וכל מה שעבר עליו, עד שבסוף, עד בסוף שאנח מצרתו, וממנו היה דומה לזה, היה דומה לזה תכלית ואחרית ישראל. ואנחנו עכשיו, אם אפשר לומר, ב-17 שנה האחרונים של יעקב, שהם אמנם במצרים, אבל 17 שנה שכבר התחלת די גאולה, ואנחנו רואים כבר את הכיוון. אומר המהר"ל, עכשיו איך זה קשור ליעקב אינו לומד? אומר המהר"ל, הוא באולי תאמר, אם כן היה ראוי, אם יעקב הוא הסוף, והתכלית והמסכם והמכה בפטיש והכללה של הכל, אז אולי היה ראוי כי הטוב של יעקב המורה על הסוף של ישראל יהיה הרבה מאוד. אם יעקב הוא החותם, הוא המסכם את הכל, הסברה אומרת שהיה ראוי שעם ישראל, הזמן שעם ישראל יהיה לו טוב בהיסטוריה, בסוף ההיסטוריה הוא צריך להיות זמן ארוך. אז שואל שלום, אז איך יכול להיות ש95% משנותיו של יעקב, 85, 88. כ-85% ימיו ברע ו-15% ימיו בטוב. איך יכול להיות? אני אגיד בצורה אחרת, כן, הרי תמיד בשיעורים אנחנו אומרים את מה שאמרה אומרת, שבסוף 6,000 אז העולם הזה יחרב ויתחיל עולם חדש. אז כולם שואלים, רגע, סוף 6,000 יגיע המשיח, ייבנה המקדש, נו ואז מה? סוף סוף הגענו למנוחה ולנחלה, איש תחת גפנו ותחת עינתו, ונערו אליו כל הגויים, ביום הוא ישם אחד ושמו אחד. תן לנו ריבונו של עולם בזה 3,000 שנה ליהנות מזה עכשיו. רגע שנייה, תן לנו 3,000 שנה ליהנות מזה. היום אני נוסע במוני. אומר לי הנהג, אתה יודע שעוד שבוע פותחים את המנהרה. ואני רואה את כל העבודות וכל זה, ועולה במוחי זה מחשבת כפירה. אני אומר, ריבונו של עולם, כל התקציבים וכל ההשקעות וכל הכישרונות האלה, בשביל מה? בשביל עוד 220 שנה סך הכל. שווה להשקיע את כל זה בשביל 220 שנה. באמת, תחשבו על זה רגע. 5,770 שנה רכבנו על חמורים. 220 שנה עושים לנו איזה מנהרה שתקצר לנו 7 דקות את היציאה מירושלים. ואת העלייה לירושלים. שווה כל הכסף שהמדינה משקיעה על זה? איך יכול להיות ש-15% בטוב? עכשיו אני אגיד רוחנית, אז בסוף יבנה המקדש, משיח וכו', ובסוף 1,700 עולם חרוב, תן לנו איזה 3,000 שנה ליהנות מזה. אז הדוגמה שתמיד אני אומר, זה כמו ילד שבונה בקפלה, או בונה בלגו, ונגיד שיש לו 18 חבילות של קפלה, ו-200 חבילות של לגו, ו-3,000 חבילות של פליימוביל, יפה. אז הוא בונה עכשיו, חודשיים הוא בונה עכשיו במרכז הבית, בסלון, איזה מעצמה של פליימוביל. יפה. נו, בנה. הלאה. עכשיו הכל מוכן. מצטלם עם זה, מביא את החברים. נו, עכשיו מה? נהנה, לא, חודשיים הוא עבד, אתה אומר שגם התהליך. רגע, יעקב אינו לומד, חכה, אתה צודק. אבל לכאורה, לתוצאה הוא הגיע רק בסוף. אז תן לו ליהנות מזה. לא, ייהנה מזה יום יומיים, מה יקרה אחרי כמה שעות? מה הילדים אוהבים לעשות כשהקפלה כבר בנויה עד התקרה? פאק, פרויד צדק, יצר ההריסה, יאללה, עושים את הכל. בונים מחדש. איך אתה הורס את הכל? תהנה מהתוצאה. משעמם, בשביל מה? נכון, זה מה שאנחנו ננסה להגיד. שאלף התהליך הוא חשוב מצד עצמו, ובית אין לנו מה לשבת רגל על רגל, מה אנחנו פה סוכני ביטוח. יש פה עבודה. לכן אומר הרב, לכן אומר המהר"ל, תראו, ובאולי תאמר, אם כן, אם יעקב הוא המכה בפטיש, הוא הסך, הוא המסכם, הוא המכליל, הוא הכולל את הכל, אז אולי למה רק 15% מסוף ימיו בטוב? תן לנו קצת יותר, ריבונו של עולם. אם תאמר, ובולי תאמר, אם כן היה ראוי כי הטוב של יעקב המורה על הסוף של ישראל יהיה הרבה מאוד. והרי לא היה הטוב של יעקב בסוף, רק מעט. ואין זה דומה אל תכלית ישראל שיהיה נצחי. אומר המהר"ל, עכשיו יפול הסימון על כל השיעור הזה. אבל לכך אמרו יעקב, אבינו לא מת. רגע. לא מת מצד מה? מצד החיים? הרוחניים או חומריים? הרוחניים. ואתם מדקים השם אלוהיכם מצד התכונה. נפל לך סימון. נכון שההיסטוריה שלנו, העולם הזה, סוף 6,000, עלמא חרוב, עולם חרוב. אבל אחרי 6,000, עולם הבא. ועולם הבא זה עולם של נצח. אז 15% בעולם הזה זה הנצח לעולם הבא. אז זרו בחיים זה לא רק בעולם הזה. זרו בחיים זה לעולם הבא. זה עומק זרו בחיים. תראו, אבל לכך אמרו יעקב אבינו לא מת, והנה הוא בטובה נצחית אשר לא יסולק כלל. מציאות אמיתי מקוים, סליחה, מציאות אמיתי גמור, מורה על טוב ישראל שיהיו נצחיים. לא נהנה מהבית מקדש והמשיח רק 5 דקות, אלא 15% שבנינו פה בעולם הזה, עם כל או 15% תוצאה שבנינו מה-85%, 85% איסורים, זה יוביל לחיי נצח. זה יעקב אבינו לא מת. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, זה באמת אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. כי מי שדבק בהשם, אז מה אתם שאלה אם הוא חי בעולם הזה, או חי בעולם אחר, עולם הבא. הוא באמת לא מת. ומפני קריאי העולם הכל רוחני, כמו שמבואר בכמה מקומות, קרי עולם הבא, ולפיכך מורה על מה שאמרו רבותינו זל, שיעקב לא מת. ואין ספק, כי חיי יעקב עתה הם רוחניים, לא כמו חיים האלו שהם טבעיים, ודבר זה מבואר. אז יעקב אבינו לא מת, בא בעצם לייצר יחס נכון בין שתי מדרגות של חיים. בין מדרגת חיים חומרית, שיש בה מוות, יש בה חידלון, יש בה סוף, ובין מדרגת חיים רוחנית שהיא אינסופית. בין אם אנחנו חיים אותה פה בתוך כלים גופניים, בין אם אנחנו חיים אותה בעולם הבא, מחוץ לכלים הגופניים, ואז זה חיי נצח. ולכן הפרשה שלנו באה ללמד שעם ישראל חי. חי פה וחי שם. חי בזה וחי בבא. ולכן אנחנו לא מתייאשים. כי באמת עם ישראל חי. כי באמת יעקב אבינו לא מת. ויחי יעקב. כמה חי בארץ מצרים? 17 שנה. לא, 17 שנה האלה זה הקדמה לפתיחה של המבוא של זרו בחיים. איזה זרו בחיים? על מה מדובר? לא רק זרו בחיים בעולם הזה. זרו בחיים לעולם הבא. רבותיי, מי שיש לו פרספקטיבה של חיים במדרגה הזאת, אז הוא באמת חי. יש ביטוי כזה בחז"ל, וזה נסיים להיום, יש ביטוי כזה בחייל, שתזכה לראות עולמך בחייך. מופיע כמה פעמים בתלמוד. לראות עולמך בחייך. שתזכה לראות את העולם הבא בעולם הזה. כי הרי עולם הבא דומה לטרקלין, ועולם הזה דומה לפרוסדור. טרקלין, סלון, פרוסדור, מסדרון. המסדרון והסלון זה באותו בית. ואם לא שמתי דלת שחוסמת את האור מהסלון לפרוסדור, אז האור של הסלון מאיר לפרוסדור. ככה מסביר הרב חלפ את המשנה, שאמר רבי יעקב, עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין, זה אותו בית. אז אם אתה חי בעולם הזה, מדרגת העולם הבא, אז ממילא אתה שייך לעולם הבא. אומנם לא באותה מדרגה. כי האור שנמצא במרכז הסלון זה לא אותו האור הכמותי והאיכותי שמגיע למסדרון. אבל זה כבר שייכות, זה כבר יחס. זה באופן עקרוני אותו אור. אז אם אדם חי חיים רוחניים, עם ישראל חי חיים רוחניים בעולם הזה, ממילא הוא שייך לחיי נצח בעולם הבא. אז מה זרו בחיים? אף הוא בחיים. שנזכה להיות בחיים. האמיתיים. יישר כוח. אני מרגיש.